רול, פודקאסט כדורסל ישראלי.
פיק אנד רול, מהדורת יום שני, ה-18 בחודש יולי 2002. דרורי, הוא ינמיך לאט לאט המוזיקה, כי ככה אנחנו נשמע אותי ונשמע את עודד אלפרין. שלום פרופסור אלפרין.
היי ג'ובה, מה קורה?
בסדר, בוא ניתן טיזר להמשך. אנחנו עוד כ-10 דקות בערך, נעלה על הקו.
כשזה יקרה.
לערך.
לערך.
נעלה פה מישהו שחשבתי עליו הרבה בשבוע האחרון, גם בגלל נבחרת העתודה, גם בגלל ליגת הקיץ וגבי צ'צ'שווילי, וגם כי הוא תמיד בחור שמסקרן אותי בפרקים של קיץ, לשאול מה שלמה.
אז תמתינו כ-10 דקות.
יפה. מה שלומך, פרופסור אלפרין?
בסדר.
מרגיש כבר את החופש, לא? חופש גדול, קיץ, וזה סופי.
שעה, אתה חזרתי הביתה?
כן, תן לי את זה.
אחרי גמר ליגת הקיץ, השעה הייתה...
שידרת תואר.
כן, לא של הניקס אבל, חשבתי שהניקס יזכו.
אין הכל.
שמרו טוב שם בליגת הקיץ, זה היה מאוד מפתיע. לא משנה, לא רלוונטי, חזרתי הביתה, היה 12:30, ואז ראיתי את עדי, ואני, הבית היה מואר. אמרתי, מה קורה פה, למה? ואז ראיתי אותה, והיא עשתה מלא כביסות. אמרתי, מה, עדי, מה קורה? מאוחר, לכי לישון וזה. לא, אני מסיים את ת-ת-ת-ת-ת, ואז נכנס ג'וק הביתה.
זוכחת את עצמך, זה היה
רבע לאחת. לקח לנו, תקשיב טוב, חצי שעה להרוג אותו. אתה יודע, הוא היה ג'וק מעופף, גדול כזה. חצי שעה...
תיקן,
חצי שעה לקח לנו, הוא התחבא בכל מיני מקומות שאפילו לידענו שקיימים בבית. ואמרנו, אנחנו לא יכולים ללכת לישון, עד שזה לא קורה. הרגנו אותו, עשינו מקלחת, כי כבר היה מאוחר כל אחד, ואז עוד ראינו טלוויזיה, עוד פרק בטלוויזיה.
מה אתם רואים עכשיו?
מנהק? רואה מנהק?
לא.
מצוין, בכאן.
כן, כן, אני יודע מה זה.
עונה שנייה כבר. אנחנו ממש מחורים, כאילו היה פרק אתמול, ואז אמרנו, טוב, 1:15.
אתה חושב שאיבדנו כבר את כל הצופים?
לא, לא, 1:15, ראינו פרק עד 2 בלילה. עכשיו, זה נשמע נורמטיבי אולי לאנשים, אבל לא בשבילנו.
כן, זה יכול לקרות רק בקיץ.
זה קורה, זה מאוד מוזר.
נכון. טוב, אז שמחתי מאוד לשמוע, עד כאן ספיק אנד רול.
לא יודע, אמרתי, אני אשתף, זה מה שקרה לי אתמול.
טוב, בואו, אנחנו החלטנו שתפרק הזה נתחיל בקצת ניוז, לא תכננו את זה, אבל דברים קורים, ובואו נתחיל מהפועל ירושלים.
כן.
אז כמה דברים. קודם כל, מאז הפרק הקודם שהקלטנו, שקצת דיברנו על עניינים שוטפים, אז ככה. הפועל ירושלים הודיע אתמול, יום ראשון, ה-17 לחודש יולי, שגיא הראל בעצם עוזב את תפקידו כמנכ״ל.
יעזוב.
בתום
בניית
הסגל לעונת המשחקים הקרובה, ואייל חומסקי אמר שמצוטט בהודעה הרשמית, שגיא הראל ימשיך בכל תפקיד אשר יחפוץ בהפועל ירושלים, אשר יצא, לדעתי זה הציטוט המדויק. אותך המהלך הזה קצת תפס לא מוכן.
כן, אני חושב שיש אנשים שיותר מעורבים בחיי יום-יום של הפועל ירושלים, שכן היו מודעים לזה שגיא הראל הולך לעזוב, או הולך לפחות להוריד קצת מהנטל שהיה עליו בשנים האחרונות. אני לא כל כך הבנתי, אתה יודע, את הלך הרוח, אז עזרו לי, נקרא לזה ככה, בתוך המועדון להבין מה קורה. אז באמת... עד שהסגל לא יושלם, אז גיא הראל עדיין יתפקד כמי שמנהל את המסעים ומתנים. לא, הוא כבר לא משמש בעצם כמנכ״ל בפועל של הפועל ירושלים.
רק את המסע ומתן עם השחקנים שאמורים לחתום.
כן, זה התפקיד המשמעותי המרכזי כרגע של גיא הראל, וכשזה יסתיים, אתה יודע, הם רוצים להשאיר אותו, אבל לא נאמר בהודעה בדיוק באיזה כובע. והשאלה...
יועץ מקצועי. משהו כזה קראתי.
יש כבר יועץ מקצועי אחד.
אז כן, זה...
אז עכשיו השאלה...
שניים.
אז עכשיו, אתה יודע, יש פה כל מיני, נקרא לזה, גלגלים שעובדים. אז הבנו שבמקום גיא הראל הולך להיות מנהל תפעולי, שלא יהיה לו נגיעה בכלל בכדורסל, אבל כן יהיה לו נגיעה בניהול הפועל ירושלים, כי עדיין צריך אדם כזה.
אז סך הכל, אם אני אסכם, הפועל ירושלים עוברת קיץ, שעה כל המטלטל.
בכל מה שקשור לסדרה הניהולית?
כן.
חדשה לחלוטין.
ככה, נתחיל לפי הסדר הכרונולוגי. דיוויד בסן, מנהל הקבוצה שנמצא הרבה שנים בתוך הארגון בכמה תפקידים, מודיע על כך שהוא עוזב. יותם אלפרין לא חוזר לאמן את הפועל ירושלים, ומקבל את תפקיד אחראי המחלקת הסקאוטינג ויועץ מקצועי. ועכשיו גיא הראל מודיע שהוא עוזב, שער בתור יועץ חיצוני. זה גורם לנו לחשוב בעצם איך יתקבלו, איך תתנהל הפועל ירושלים במהלך העונה הקרובה. אנחנו יודעים שאייל חומסקי הפך לבעלים היחיד או המרכזי באופן מוחלט, סופי ובפרונט, לא עם כל מיני סימני שאלה. ועכשיו, אוקיי, אלכסנדר ג'יקיץ', נכון, אמרתי בסדר? מאמן הפועל ירושלים, אני חושב שהוא בעצם זה שמוביל את קו ההחתמות, שכרגע כולל מבחינת שוק הזרים, ליווי רנדולף שהיה ראשון, ספידי סמית, וכמו שאומרים, מנהם שלנו פרסם בבוקר,
קדין.
קדין. כן, קרינגטון, טוב. אחלה שחקן, היה בדיג'ון בעונה האחרונה, פגש את הפועל חולון, אני מאוד מחבב אותו, אבל אם יהיו דברים תוך כדי תנועה, רצון לשיפור, לשינוי, פציעות, עניינים, מי בעצם יקבל את ההחלטות, זה גורם לי לתהות. איך זה יתבצע?
אז זאת השאלה באמת שאני חושב שגם מועדי הפועל ירושלים תוהים לגביה, האם יותם אלפרין, שיש לו את תפקיד היועץ המקצועי, אולי הולך לקחת תפקיד יותר משמעותי בבניית הקבוצה, או נקרא לזה בשיפוצים תוך כדי תנועה. אני לא יודע אם יגדירו אותו באמת כמנהל מקצועי. זה היה תפקידו לפני כן למעשה.
נכון.
אז האם הוא חוזר לתפקיד הזה? במקום גיא הראל, כי אמרנו שגיא הראל ויותם אלפרין זה שניים שמתנגשים, כי בעצם הם יושבים קצת על אותה נישה. אמנם גיא הוא היה המנכ״ל, אבל הוא גם היה לו סיי בכל מה שנוגע להחתמת שחקנים ודרך.
נכון.
אז שוב, אנחנו לא כל כך יודעים, ואני חושב שטוב היה עם הפועל ירושלים הרשמית, אם זה חומסקי, או אם זה גיא הראל, או אם זה כל מי שהם רוצים מטעמם, יפנה לאוהדים שלהם. זה לא אנחנו חשובים פה. האוהדים צריכים לקבל איזושהי הבהרה. אז נכון, אז הייתה שיחה לפני חודש, והסבירו לאוהדים מה קורה.
נפגש עם אוהדים.
כן. והיה את גיא הראל שישב עם האוזמן, וסיפר על כל הקשיים, שאני חושב שבדיעבד, רמזו. יכול להבין, כן. שהקשנים האלה גם הובילו לסיום דרכו של גיא הראל, כי פשוט תשו כוחותיו, יכול להיות גם דיוויד בסן, מאותה סיבה. כי כן. עברו שנים מאוד מאוד קשות על הפועל ירושלים, עם הקורונה, עם הטלטלות הניהוליות,
וגם חוסר ההצלחה המקצועית.
ואפשר להבין, אתה יודע, למה בן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה הפסקה. אבל מישהו צריך לבוא עכשיו, כי לאבד את גיא הראל, זה לא לאבד את דיוויד בסן. בעין הציבורית. גיא הראל היה האיש שדרכו, בפרון. בעצם התקבלו ההחלטות, גם החוצה וגם פנים בפועל ירושלים, וצריך להבין, אוקיי, גיא הולך, מה קורה עכשיו? תנו לי אחת, שתיים, שלוש, מה החזון שלכם? וגם, שוב, צריך לנהל את המועדון הזה, אתה יודע, אנחנו מסתכלים פה רק על הפן המקצועי, אבל מנכ״ל עושה המון דברים, כן. כמו בכל חברה.
אני חושב שאנחנו עוד לא בסוף התהליך, זאת אומרת, עכשיו יצאה ההודעה הרשמית, והחושה שלי שבסוף באמת תהליך בניית הקבוצה, כלומר, בהיגיון מסוים, איפשהו בחודש אוגוסט, רגע לפני פתיחת האימונים, סוף ההחתמות, כמו שעובד בהרבה קבוצות, אני חושב שאנחנו כן נבין, באופן ברור, איך הפועל ירושלים תתנהל. זה נראה שמקצועית לפחות, ההנחה שלי, אני חושב שדיברנו על זה ממש לפני שנכנסנו, יותם אלפרין ייקח על עצמו, חלק מסמכויות שהיו שייכות לו גם בעבר, ובתוך המערכת ישנו את זה, אני מסכים איתך בזה, שקבוצה כמו הפועל ירושלים, חייבת מנכ״ל. היום אנחנו כבר בעידן כזה, כבר המון שנים, שקבוצות בסדר גודל הזה, צריכות מנכ״ל.
רק חושב על ההתנהלות בתוך ה-BCL.
כן.
רק ברמה הלוגיסטית, בטח עכשיו עם הקורונה, בטח עם הבעיות בשדות התעופה, סתם לדוגמה, אוקיי? כל הדברים הללו, הם, נכון, זה אולי יותר תפקיד של מנהל הקבוצה, אבל יש דברים ש...
צריך לדאוג לזה עדיין.
צריך לפתור.
נכון.
זה לא כדורסל.
בסדר, אנחנו נעקוב. בואו עוד לפני שמעלים את האורח הנחמד שלנו, עוד דבר קטן, הפועל חיפה מודיעה על שתי קבוצות בעצם, אני חושב, סוגרות את סגל הזרים שלהם לעונה הקרובה.
אפילו אולי כמעט שלוש. גם הרצליה מאוד קרובה.
נכון.
חסר לה עוד זר אחד.
הרצליה זה משהו ש...
ארבעה זרים חוזרים.
נכון, זה אני
משהו כבר דבר כזה. וואו, זה מדהים.
אז ככה, בואו נעשה סדר. בני הרצליה מודיע באופן רשמי שאנדי ון וליט ממשיך לעוד שנה, הייתה אופציה, הוא היה צריך להודיע לקבוצה, הסכים להישאר, ואז קריס בב, קווינטון הוקר, מוריס קמפ וון וליט ממשיכים, ימצאו עוד סנטר. נס ציונה מודיע אתמול על החתמת סי-ג'י ויליאמס, מה שסוגר לסגל של ארבעה זרים, יכול להיות שיהיו חמישה.
הם, לא, הם עדיין גם...
הם בדיונים בינם לבין עצמם.
זה או ישראלי מוביל או זר
כן,
חמישה.
אז יש לנו די-ג'יי קופר, איזאה ביוקנן, סי-ג'יי ויליאמס וג'רום יאנסי שחוזר...
איזאה ביוקנן?
נראה לי, כן.
שק ביוקנן.
אוקיי, שק ביוקנן. מי זה איזאה ביוקנן? אולי זה השם המלא ושק שרה כינוי.
אולי.
אולי, אוקיי. השק ביוקנן, אתה צודק. והפועל חיפה, שמודיע שקדים אלן ימשיך לעוד שנה שנייה, ובעצם יש לה את היקי, קדים אלן, שמות קצרים.
ג'יילן ג'ונס.
ג'יילן ג'ונס ואפסון. ברח לי שם הפרטי שלו.
דוונטה.
כן. וגם שם, ארבעה זרים, אני חושב ששם זה התכנון לארבעה זרים, אבל לא בדקתי את זה עוד עם הקבוצה.
צריך לראות מה הם עושים, אולי הם התחילו את מוקדמות היורופ קאפ עם ארבעה, ואם הם יעלו אולי הם
נכון.
תקפו עוד זר.
זאת אומרת, כרגע הם כבר מתחילות לקבל צורה, קבוצות שמשלימות גם מבחינת ישראלים וגם מבחינת זרים.
שבון לואיס,
כמו שנועה פופלינג פרסמה לקריית אתא, הדברים קורים.
וטננננן. אומרים ענאי מדווח בחדר החדשות, דיברנו על זה לפני כן. גבי צ'צ'שווילי על סף סיכום בבמברג.
אופה.
עם זאת, לאור יכולתו הטובה, זה אני קורא מצטט, לאור יכולתו הטובה בליגת הקיץ, אופציית גולדן סטייט עדיין קיימת. אני מפקפק באופציה הזו,
תשמע.
אבל במברג, אורן עמיאל,
כן.
סוכן שיש לו קשרים חזקים מאוד בגרמניה. במברג, אני
משחק את מוגדר. הם בקרו הצחקן. מוקדמות.
מוקדמות BCL, לא?
יפה, ואנחנו נעשה...
במברג הביאו את בואצ'יק.
נכון, חברנו, של עמיאל.
יפה. אם יהודית קונים על גבי...
אם הזכרת סנטר,
כן.
והזכרת ליגת קיץ, ודיברנו על הפועל ירושלים, ונבחרת העתודה משחקת. נחש, מי האורח שלנו?
בוא ניתן לו להציג את עצמו.
אורח, אתה יכול להציג את עצמך. תמיד הוא היה בחור שקט. יניב, אתה שומע אותנו? הרסתי טפטה. דרורי שלצ'ל.
נראה שלא.
טוב. אז האורח של... הוא נפל.
נפל.
לא נפל בחיים, בעבירת תוקף, הוא נפל.
גבי לגרמניה זה משהו שאני חשבתי עליו.
כן?
תודה, כן.
בתחילת הדרך, אני חושב שקשקשנו על זה קצת.
כי הייתה תחושה שכן מכוונים שם לחול, ו...
מצוין.
ואורן עמיאל, וקבוצה שיש לה שאיפות, נקרא לזה... לא, זו לא במברג. אני לא זוכר אם שחקת מוקדמות BCL או לא. אני חושב שכן.
הם בבית של גליל, ביורופ קאפ.
לא, קמניץ.
אז בבית של מי הם? אני קראתי שהם בבית
אני חושב שהם משחקים מוקדמות BCL.
בואו נבדוק.
אני לא
שחק... אבל אם זה קורה, וואו, זה נהדר.
נהדר,
אני חושב.
נהדר למי שמחזיק את הזכויות, כמו שאומרים. זה יהיה עוד נציג בליגה הגרמנית. שוב, עדיין ברמת על סף סיכום, אבל... אני חושב שזה יהיה מעניין מאוד לראות את גבי באירופה. במברג, במברג, במברג.
טוב, זה לא עולה לי, לא משנה, יאללה, בוא...
כן, אני משחקת במוקדמות של BCL.
אוקיי, בסדר. ויודעים לאן היא עולה. אוקיי. טוב, בוא אנחנו, עוד משהו שיש לך על הקיץ, אתה רוצה מילה על העתודה, או שאתה רוצה שנדבר על האורך שלנו לפני שהוא עולה? ככה נתקיל אותה
שרבה שלנו. לא יכול לדבר על העתודה, כי אנחנו עדיין באמצע הטורניר. מילה על העתודה, נשים אפשר להגיד?
בטח.
שמע.
מתחיל בירדן, נגמר בגרזון, קודם כל.
לא רק.
אבל קודם כל.
נכון. קודם כל, כל הכבוד.
נכון. נבחרת העתודה, נשים של ישראל, חוזרת לדרג א' לראשונה מזה 15 שנה.
נכון. יש להן באמת, אני משדר כבר, אני חושב, קרוב כמעט עשור את נבחרות הצעירות של האנשים, נערות, קדטיות, עתודות, ואין מה לעשות, לא ראינו הרבה. לא ראינו הרבה שחקניות כישרוניות, ובגלל זה גם נשארנו בדרג ב'. אין מה לעשות, זו הייתה הרמה. אבל הנבחרת הזו, עם גרזון, ועם ציפל, ועם אמי רינת שמשחקת במכללות, זו נבחרת שבאמת מיוחדת.
נכון.
גם המבנה של השחקניות הוא נורא שונה ממה שהכרנו. פתאום יש לנו גרדיות גבוהות כאלה, שיכולות להחזיק, אתה יודע, לנהל את המשחק עם הכדור, קליעה משלוש.
תראה, פורוורדית כמו ירדן גרזון בגובה 2.5 והדברים שהיא עושה, אני לא זוכר בכדורסל שלה.
לא 2.5.
הם, 2.5.
אני יודע למה, אז כי ראית את הציוץ.
לא, 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 סליחה. מטר 85?
87.
87. אז תראה, אנחנו, יצא לי לערוך את גמר גביע המדינה לנערות, לא בעונה הזאת, עונה לפני, בהצגה שלה. אני חושב שהם הפסידו שם. לא, הם ניצחו, אבל היא נתנה הצגה, ותראה שאנחנו נזכרים בשמות הגדולים שכדוסה אנשים, מ-A שם של לימור מזרחי, אורלי גרוסמן, אלומה גורן, ענד רייגו, לאמצע, לשי דורון, לכל השחקניות שהקיפו אותה, פורוורדית בגודל הזה שיכולה לעשות הכל, לא היה לנו.
היא כאילו הכדורסל החדש.
כן.
היא הכדורסלנית, הכדורסלן החדש, גם ציפל. ציפל וגרזון הם מאוד...
אבל היא יותר גרדית.
מי?
ציפל.
אבל היא גם גבוהה.
כן, כן.
והעובדה שקיבלנו נבחרת עתודה, שרוב רובה הם שחקניות ליגת העל כבר, הם כבר שחקניות ליגת העל, שחקניות גרזון וציפל היו שתיים משחקניות הישראליות הטובות ביותר בליגת העל, הם שחקניות הנבחרת הבוגרת כבר.
כן.
ופתאום הם מגיעות לעתודה, עכשיו לגרזון יש עוד שנה. כן, צעירה, כן. היא מהצעירות. אני לא יודע מה היא הייתה שנה
כן,
הבאה,
כי נוסעת,
הולכת לנחלת אינדיאנה.
נכון.
גם, כשאתה מסתכל על המסלול של גרזון, זה די ברור שהיא מכוונת ל-WNBA. זה המסלול. כן. האם היא מספיק טובה, אנחנו נגלה בשנים הקרובות, אבל היא לגמרי מכוונת לשם, וזה היה כיף לראות נבחרת כל כך מוכשרת, וכל כך מיוחדת מבחינת הכדורסל שלה, ואיך שהבנות נראות לכדורסל הישראלי, שזה באמת היה מיוחד, ואני שמח בשביל הנבחרת הזו שהיא עלתה, ואגב, כדי להישאר בדרג א', כדי להישאר בדרג א', איך שגרזון תבוא גם שנה הבאה, אני מניח, אבל נדבר על זה.
שלום לאורח שלנו.
אהלן, מה נשמע?
בסדר, אז קודם כל,
תציג אותו.
תציג את עצמך, כי אלפרין סרב להציג אותך באופן אישי.
למה?
יותם אלפרין על הקו?
כן. תראה, הציטוט, אחד הציטוטים שאספתי לקראת הפרק הזה, זה שתמיד טענת שהיית צריך לעבוד ברדיו בגלל הקול שלך.
עשיתם עבודה תחקיר מאוד מאוד טובה, ובמקרה, אמרו לי את זה לפני איזה כמה ימים עוד פעם, אחרי שכל הקריירה אמרו לי את זה, אמרו לי אחרי הקריירה, יש לך קריירה מובטחת, ואם ממש תחיסו אותי, אני אבוא פשוט להחליף אתכם, חברה.
שלום, אז קודם כל שלום ליניב גרין.
נכון.
אחד הסנטרים הכי גדולים בכדורסל הישראלי אי פעם, מי שנבחר ברוב קולות בפרויקט ערוץ הספורט לחמישייה הראשונה של 20 השנים האחרונות מבין כל השחקנים. אתה יודע שנבחרת דרך אגב או שלא שמעת על זה?
כן, כן, אני יודע, שמעתי על זה.
יפה. עכשיו, מה שלומך בימים אלו?
בסדר גמור. הכל בסדר. הרבה יותר רגוע אחרי הכדורסל, לטוב ולרע. מחפש את האדרנלין האחר שישלים לי את החוסר. וזהו.
אפשר?
לא חוץ מזה.
יש משהו שיכול להשתבר?
לא, לפי דעתי, לפי דעתי פשוט צריך להשלים עם המצב, שלא יהיה משהו שיוכל אי פעם להשלים את החוסר הזה.
אבל אתה עדיין משחק, שומר על בעצם משחק, בליגות נמוכות.
אני מנסה בעיקרון לשמור קצת על הכושר, על הבריאות, אתה יודע, לא להרגיש יותר מדי סמרטוט עם הגוף. והנפש. אז כן, ננסה כמה שיותר.
שזה משהו שלא חשבתי, יודע שיש שחקנים שהם משחקים תוך כדי, אתה אומר, הם שיפרשו, אני לא יודע כמה הם באמת זה. לא תיארתי שאתה בגיל 42, תהיה אחד השחקנים המובילים בליגות נמוכות בישראל, שאתה בוחר לשחק, ארצית, א', מה שמסתדר לך כמובן. אתה חשבת שזה יהיה ככה?
שמע, אני החיידק של הכדורסל, היה בי מגיל, מהרגע שהתחלתי לשחק, גיל מאוד קטן. וידעתי שאני תמיד משתדל להיות במגרשים כמה שיותר. לצערי, בקריירה של הכדורסל זה נקטע עם הפציעה שהייתה לי בברך. אבל ידעתי שלהיות עם הכדור ולזרוק לסל, קצת להרגיש את המגרש, זה לא משהו שאני אוכל לוותר עליו. זה חלק ממה שאני, וזה לנפש שלי, אני חייב לעשות את זה.
היום אתה עדיין מתעסק בכדורסל, אבל נכון? זה לא שעזבת את ה... אתה לא נמצא, נקרא לזה, בעין הציבורית.
לא, בעיסוק שלי אני כבר לא מתעסק דווקא בכדורסל. עזבתי את העיסוק הזה לגמרי.
היית מאמן גבוהים, לא? מאמן שחקנים גבוהים.
הייתי קצת, כן, הייתי ישר אחרי שפרשתי, הייתי תקופה קצת מאמן חבר'ה צעירים. קצת גם מאמן וגם קצת נותן להם תובנות לגבי קריירה של כדורסל והמשך הדרך שלהם. אבל בסוף בחרתי בדרך אחרת, שלא קשורה לכדורסל, והיום אני, תאמת, פחות עוקב קצת, וזהו, מתעסק בדברים אחרים.
זה סודי או שאתה יכול כאילו לספר לנו במה אתה מתעסק?
לא, אין בעיה, אני מתעסק בתחום הפיננסים, פתחתי בחברה לאשראי חוץ-בנקאי, זה העיסוק שלי היום, פלוס שלושה ילדים קטנים בבית, אז יש לי מה שישלים לי את הזמן הפנוי.
על הנייר, אבל אתה יודע, זה דווקא, זה דרך שהרבה מאוד ספורטאים כן היו רוצים ללכת בה, של חיים אחרי הקריירה של הכדורסל, כי תמיד אנחנו שומעים על ספורטאים שפתאום מסיימים, ואז יש להם כזה ריק, אבל הם לא כל כך יודעים לעשות דברים אחרים.
היה לי איזה ריק כזה של איזה שנה, שנה וחצי שחיפשתי מה לעשות. כן, למזלי, הילדים הגיעו מהר מאוד אחרי סיום קריירה, שזה מילא לי איזשהו חלל שנוצר לי, והצלחתי גם להעסיק את עצמי בכל מיני דברים תוך כדי. התמזל מזלי בקטע הזה.
זה היה קשה? זאת אומרת, לעבור מקריירה כמו שהייתה לך, באמת בקבוצות הצמרת בכדורסל הישראלי, בנבחרות ישראל, בכל מקום, למצוא את עצמך מחדש?
כן, כן, זה תמיד קשה. זה תמיד קשה, קודם כל, כי אתה רגיל להיות ספורטאי ומוכר, ומרכז העניינים, וכל שבוע יש לך משחק או שניים אפילו, שזה, אתה יודע, איזשהו, יש איזו התרגשות ותכונה סביב המשחק, ואוהדים, ומצטלמים, וזה נמצא באיזשהו סגנון חיים שהוא אחר ממה שאני חי כיום, או כל ספורטאי שפרש חי אחרי הקריירה שלו, וזה קצת... קצת קשה להתרגל בזה, לחיים השקטים, הרגועים, קצת קשה להתרגל לזה.
אז למה בעצם לא נשארת בכדורסל באיזשהו תפקיד אחר, אם זה באימון או לא יודע, כל דבר שכן קשור לעולם הזה?
אז ניסיתי קצת לאמן, כמו שדיברנו מקודם. להגיד לך שהרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות, או... לא כל כך, גם לא הרגשתי שאני מספיק טוב בלהיות מאמן, אני כנראה רגיש מדי. הבנתי מהר מאוד שזה לא כל כך, לא אני, זה לא כל כך מתאים לי. חיפשתי דברים אחרים לעשות.
בוא נלך קצת אחורה. אחד הדברים שגיליתי בתחקיר שאלפרין עשה, זה שהכינוי שליווה אותך מאיזושהי נקודה בקריירה זה ינקול. אבל אף אחד לא הסביר לי מי המציא את הכינוי ואיך זה נוצר.
ינקל, ינקול, כן.
כן, מאיפה זה בא? כי אף אחד, הפסיקו לקרוא לך יניב באיזושהי נקודה.
כן. את האמת היא שאני חושב שכמעט לכל שחקן יש לו את הניקנם שלו. גם יותם, דרך אגב, זה יויו קוראים לו.
נכון.
מאיפה זה הגיע? אני לא בטוח שאני זוכר. מישהו פעם אמר לי שזה גור שלף המציא את זה עליי.
לא מפתיע.
זה אנחנו יכולים לבדוק.
זה, אז תבדוק, כן. אבל להגיד לך שבוודאות אני זוכר, לא זוכר מאיפה זה הגיע.
תגיד, עכשיו שנבחרת, לא שאתה יודע, אז אני מעדכן לך שבמקביל לזה שאנחנו מדברים פה, נבחרת העתודה היא באליפות אירופה, וכל פעם שיש נבחרת העתודה, תמיד צצים אותם אנשים לדבר עליהם. שאתה שומע נבחרת העתודה, זה אוטומטית לוקח אותך לאן?
ל-2001, ממקדוניה.
עוד חושב, זה עוד בראש?
כשתנו בשנייה האחרונה את המדלת זהב.
אתה יודע שדווקא בחודש האחרון עליתם לא בהקשר של העתודה, אלא דווקא בהקשר של נבחרת הנוער בכדורגל, כי השוו בעצם את ההישג ההוא שלהם, את ההישג שלכם, למה שהם עשו. ויש את השאלה, האם ההייפ הזה, האם הוא עושה טוב? אז... אתם, בעלי ניסיון, מה שקרה שם, עשה לכם טוב לקריירה? בסופו של דבר, כשמסתכלים לאחור?
בסופו של דבר, כן. אני יכול להגיד לך שמרגע שחזרנו ממקדוניה, פתאום, לפני זה, אתה יודע, היינו שחקנים, אף אחד לא הכיר אותנו, היינו סך כל ילדים. פתאום הגענו לארץ, ואני זוכר שיום אחרי זה, הלכתי עם טל בורשטיין, היינו באיזה מקום, ופתאום ניגשו אלינו אנשים, ואמרו לנו שהם ראו אותנו, והם שמחו, והיו עצובים בשבילנו, ולפני זה דברים שלא היינו, לא הכרנו. עוד פעם, בתור שחקן צעיר, אתה גם לא משמעותי בקבוצה, לא כולם יודעים מי אתה. זה נתן לנו חשיפה מאוד מאוד גדולה, הטורניר הזה של נבחרת העתודה. אז מצד אחד ברור שזה עשה לנו טוב לקריירה, מצד שני, שמע, שאני מזכיר את זה, שאני מדבר על זה, זה מבחינתי לא היה דבר טוב בסופו של דבר, כי הפסדנו בגמר לקבוצה שעל הנייר היינו אמורים לנצח בשנייה האחרונה.
ראית מאז את המשחק עוד פעם?
את המשחק הזה לא ראיתי. דווקא ראיתי, יצא לי לראות שידרו את החצי גמר שלנו, שהיה נגד
ספרד,
שניצחנו אותם בערכה. דווקא את זה כן יצא לי לראות. לא, יצא לי לראות את הגמר, ושוב, כשמדברים על זה, אני מבחינתי, העתודה זה איזשהו כישלון בסופו של דבר.
שזה מוזר, כי זה היה הישג חסר תקדים, אבל בסדר, הפסדתם בשנייה האחרונה, וזה מה שאתם זוכרים בסוף מזה. כי זה חיים.
זה היה הישג חסר תקדים, אבל אני יכול להגיד לך שיצאנו לטורניר הזה, ידענו שאנחנו כאילו לא כיוונו לפחות מזה. לא כיוונו למדליה, כאילו, אתה יודע, רד, כסף, זהב, זה היה ברור מאליו שאנחנו צריכים להיות שם. ושוב, כשאתה מגיע כבר למעמד גמר, אתה מוביל כל המשחק, ובסוף בשנייה האחרונה זה נקטף ממך, זה מאוד כואב, מאוד מאוד כואב. עד היום זכורים לי התמונות של כולם בוכים בחדר הלבשה. חוויה קשה שם בסופו של דבר.
אז מצד אחד יש את האכזבה הזאת אחרי הגמר, מצד שני פתאום איזושהי תהילה שאתה מקבל כשאתה מגיע לארץ, כספורטאי צעיר, מנטלית, היה לך את הכלים להתמודד עם זה? לך, לכם?
עם ההכרה, כן, אני חושב שזה נתן לנו בסופו של דבר הרבה ביטחון, כי כשאנשים באים ומפרגנים, בסופו של דבר זה מעצים אותך, אתה מקבל ביטחון מזה. והבנו שוואלה, אם אנחנו יכולים להתמודד באירופה באמת, ברמות האלה, והוכחנו את זה, ואנחנו טובים, אז גם בליגה הישראלית אנחנו צריכים להיות שם. אני חושב שאני לפחות על עצמי יכול להעיד שזה נתן לי הרבה ביטחון להמשך, ואני מאמין שגם לחבר'ה שהיו איתי בעתודה זה השפיע לטובה.
עשית עוד קריירה ארוכה ונהדרת אחרי זה, הזכרנו קודם. יש איזה רגע שאתה זוכר שאתה אומר, בנקודה הזאת הבנתי שאני שחקן. זאת אומרת שאני יודע שאני יכול לעשות קריירה מהמקצוע הזה שנקרא כדורסלן. כי כל אחד חולם.
לך, דרך אגב, בעתודה עוד, בהכנה לטורניר, הייתי עם, אני לא אשכח את זה, לא יודע למה, אבל הייתי עם איציק וחנון בחדר, לא יודע אם אתה
ברור.
מכיר או זוכר אותו.
למד שנה מתחתיי בתיכון.
שחקן מדהים, ואני זוכר שהייתי איתו בחדר, וזה היה ממש שנה לפני שעלינו לבוגרים, לפני אחד מהטורנירים, ואמרתי לו, תשמע, אני לא יודע כאילו מה נעשה אחר כך, יוקי, תיגמר העתודה, ומה נעשה, לאיפה נלך, מה, נלך ליגה שנייה וזה, אני לא יודע אם אנחנו מספיק טובים, יש כל כך הרבה שחקנים טובים בליגה, ואני זוכר שהוא הסתכל עליי כאילו, והוא אמר לי, מה יש לך, תגיד, מי גבוה כמוך, ואטלט כמוך, וחזק כמוך, וזה, זה. אני חושב, עד אותה שנייה שאתה נמצא בליגת על, או עד אותה שנייה שאתה עושה את הסל הראשון, או שאתה מנצח משחק, או שאתה עושה סטטיסטיקה יפה באיזה משחק, רק אז אתה קולט שאתה נמצא איפה שאתה נמצא. אני חושב שלפני זה הכל, פחות מבחינתי, יש את האמונה, אבל זה הכל בסימן שאלה. זהו, ככה אני יכול לפחות לתאר את ההרגשה הזאת.
ושאתה מסתכל אחורה היום, אתה יכול להסביר למה היית כל כך טוב? מה הפך אותך באמת לסנטר, גם בנבחרות, אבל יש לך גם משחקי ליגה, מה שאנשים אולי לא זוכרים, עם מספרים, גם אם בהפועל תל אביב, מדי פעם במכבי, וגם ששחקת באירופה, גם ברוסיה וגם באיטליה, משחקים שבהם ידעת להיות דומיננטי. זאת אומרת, בגיל 24 היית פה ברמה של זר.
אני חושב שמה שאולי הבדיל אותי משחקנים גבוהים אחרים, ישראלים בעיקר, זה היה האתלטיות שלי. הייתי, אני חושב, לפחות הרבה יותר אתלט מגבוהים אחרים, הרבה יותר נייד, הייתי גם חזק יחסית. אני חושב שזה בעיקר מה שהבדיל אותי מהסנטרים האחרים.
כמה סנטה שלאורך, בוא נגיד, השבע, שמונה שנים האחרונות היו שואלים אותך, למה הלכת למכבי, למה לא עזבת, למה לא שיחקת? זה הציק לך, או שהיום, כשאתה מסתכל על זה אחורה, זה סתם אנקדוטה?
קודם כל, אנשים לא יודעים, או אנשים שוכחים, היה לי תקופות פחות טובות במכבי, והיה לי תקופות יותר טובות במכבי. היה תקופות שגם הייתי חמישייה שם במכבי. אז נכון, נכון שחיים קלים לא היו לי שם, אבל צריך גם לזכור באיזה תקופה הייתי. אני הגעתי למכבי שמכבי היו אלופי אירופה, עם שרס ומייסר בסטון ורויצ'יץ' ואנטוני פארקר ועוד הרבה שחקנים שאני כרגע לא עולים לי בראש. הגעתי לרמה הכי גבוהה שיכלתי להגיע באירופה. והתמודדתי ברמה הזאת, והאימונים במכבי היו ברמה יותר גבוהה מאשר המשחקים בליגה. אז נכון, עוד פעם, זה להיות ראש לשואלים.
עזוב, זה ברור, אבל זה יצבן אותך?
תמיד יכלתי לחזור אחורה, תמיד יכלתי לחזור לפועל תל אביב, תמיד יכלתי לחזור לפני הרצליה, איפה שגדלתי, ולהיות שם הכוכב הכי גדול, אבל בסופו של דבר לא הייתי מתמודד ברמות הכי גבוהות. מבחינתי, בתור שחקן צעיר, החלום שלי זה תמיד היה להגשים את עצמי, להגשים את הפוטנציאל שלי ולהתמודד ברמות הכי גבוהות. אני חושב שזה ככה דרך אגב, כל ספורטאי וכל בן אדם בכל תחום שהוא עוסק, הוא רוצה להיות בחברה הכי טובה ולהיות עם אנשי מקצוע הכי טובים. וככה אני ראיתי את זה, ולא הייתי מוותר על זה ולא הייתי משנה על זה, לא הייתי משנה את זה, כי קודם כל התמודדתי והכרתי את השחקנים הכי טובים אולי שהיו פה בארץ אי פעם. והייתי חלק מהם, ויש לי אליפות אירופה גם בארון, וחוויתי חוויות מדהימות, ולהיות במכבי זה לא כמו להיות בשום קבוצה אחרת בארץ. נכון, אז נכון, אז משחקים פחות, יש איתך עוד הרבה שחקנים טובים על המשבצת, אבל אתה נמצא במקום אחר.
זאת אומרת שאתה יכול להבין, אנחנו כמעט כל קיץ בשנים האחרונות נתקלים באיזשהו שחקן ישראלי שהוא מצוין בליגה, ואז מכבי רוצה אותו. ואז יש התלבטות. האם נכון לו ללכת למכבי תל אביב, כשהוא יודע שדקות המשחק שלו מוגבלות, אם אפילו לא קיימות לפעמים באירופה? אבל אתה אומר מהזווית שלך, לפחות בוא תנסה, ואם לא תצליח, תמיד אפשר לחזור אחורה.
בדיוק. בדיוק, מה, למה לא לנסות עוד פעם? קודם כל, אני חושב שכל שחקן, עוד פעם אני אגיד, רוצה לשחק ברמות הכי גבוהות. ואז מגיע הצעה ממכבי, עוד פעם, אני לא אומר לא ללכת אם יש כבר 20 שחקנים על העמדה שלך. אבל אם יש לך את הסיכוי להגיע ולהיות במכבי ולהיות שחקן משמעותי, עוד פעם, בסופו של דבר זה תלוי בשחקן, איך הוא יהיה על המגרש, אם הוא יהיה טוב, הוא יקבל את הדקות. והקרש קפיצה ממכבי זה כבר, אתה יודע, זה כבר משם הוא יכול למצוא את עצמו אחרי זה ב-NBA, כמו שקרה לו ריקפתי ודני אבדיה.
אם הזכרת NBA, וגם פה יש לנו את הרפרנס הנוכחי כרגע, אתה אחד השחקנים הישראלים שעברו בליגת הקיץ, קיץ 2004 במדד דטרויט פיסטונס, היית בליגת הקיץ, אתה זוכר משהו מזה? זאת אומרת, זה היה הכי קרוב לצורך העניין שהגעת ל-NBA.
כן, בטח שאני זוכר.
כי הסתכלתי על הסגל ששיחק איתך, לא יצאו משם שחקני NBA, הרבה אמריקאים שהגיעו לאירופה.
היו, כן, היה דווקא, אני היה שם, טוב, אני כבר לא זוכר.
היה ריקי פולדינג.
נכון, שהגיע לירושלים.
ואז לאולדנבורג 700 שנה.
פרש השנה.
והיה, רגע, נמצא את זה, היה עוד איזה שם נחמד.
אבל מה אתה זוכר מאותה תקופה, בזמן שג'ובה מתקתק פה על המחשב?
מה שאני זוכר, ושהגעתי לשם, הגעתי אחרי קיץ, הגעתי עם שפעת. חטפתי שפעת יומיים לפני שזה, הייתי עם 40 מעלות חום בטיסה, 15 שעות ל-LA. גם דטרויט היו אז אלופי ה-NBA, בדיוק הגעתי למדבן וואלאס, וקבוצה גדולה שהייתה להם. הגעתי גמור, אני זוכר שהגעתי גמור לאימון הראשון, נתנו לנו כל מיני משימות לעשות, לקפוץ הכי גבוה שאפשר, לגעת בקרש, לראות כאילו, אתה יודע, מה אנחנו מסוגלים לעשות אתלטית ועם הכדור. והייתי גמור, לא הצלחתי בקושי להדביע, לא הצלחתי בקושי להגיע לטבעת, מרוב שהייתי גוף שלי גמור. ויומיים אחרי זה התחילו המשחקים. איכשהו הצלחתי עם הרבה ויטמין C וכאלה עוד להגיע בסדר למשחק. במשחקים דווקא הייתי בסדר, חלקם הייתי בסדר, חלקם פחות. אבל אני זוכר שזה היה איזה 6-7 משחקים יום אחרי יום. בלי מנוחה, בלי כלום, 6 משחקים ב6 ימים. ופשוט יצאתי משם גמור. גמור כאילו מנטלית ופיזית כאילו מהטורניר הזה. אני זוכר שהגעתי לחבר שלי שגר בארצות הברית אחרי הטורניר, התארחתי אצלו. הוא שאל אותי, יניב, יאללה, בוא נלך לפה, בוא נלך לשם, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה. אמרתי לו, עזוב, בוא נלך לבריכה פה. תן לי לשבת בבריכה, וככה ישבתי, זה 3 ימים בבריכה. לא עזבתי, לא עניין אותי כלום. הוא לא הבין מה עבר אליי, אבל כאילו פשוט הייתי צריך את המנוחה הזאת, הייתי גמור, שחוט לגמרי.
אז רק כדי להזכיר, ברמת שמות שמוכרים אולי קצת לאוהדי הכדורסל בישראל, אז היה הורס ג'נקינס, שהגיע אחרי זה לירושלים.
נכון.
היה בילי קיז, שגם שחק תחרה בהפועל תל אביב, כמדומני.
היה איתי שם?
הוא רשום פה בסגל, אולי הוא לא הגיע למחנה, אבל הוא רשום בסגל, ריקי פולדינג והזכרתי.
נכון,
היה. וג'ו פורטה, שאחרי זה הגיע להיות שחקן אימונים במכבי תל אביב.
ג'ו פורטה שהוא היה...
הוא עד היום פה.
ב-NBA.
כן, נכון. אז סגל יחסית אפור, לא איזה משהו לכתוב עליו הביתה. אני זוכר איזה סקאוט, רגע, אל תגיד, טוני רונזון.
אגב, עם הסגל האפור הזה הגענו לגמר שם של הטורניר, כן? נפרדנו בגמר.
בסדר,
לא אמרתי. היינו טובים.
בשמות הייתם אפורים, לא אמרתי קבוצה לא טובה. אבל היו איזה עוד שני קיצים אחרי זה, שעוד, אם אני זוכר נכון, זה אופציות שהגיעו וסקאוטינג שכן ניסו להכניס אותך, אבל זה כבר ירד מהפרק? זאת אומרת, באותו רגע אתה כבר NBA מבטר.
למען האמת, אחרי הליגה קיץ, דטרויט רצו שאני אמשיך איתם גם לעוד, זה נקרא וטרנס קמפ, זה כאילו הקמפ שיש להם אחרי זה. אבל אני הגעתי לארץ, התחילו השיחות עם מכבי, ובסוף חתמתי עם מכבי. הזכרתי על הניסיון להמשיך ב-NBA. זה הסיפור שלי בזה אותם עם ה-NBA. זהו, היה חוויה נחמדה שם, עוד פעם, וכדורסל אחר שם, בעולם אחר, משחק שונה ממה שאנחנו מכירים פה באירופה. והיה לי כיף, היה לי כיף גם לטעום מזה.
דיברת על העייפות אחרי השבעה ימים האלה של שבעה משחקים. אתה שיחקת 19 שנים רצופות, נכון, בנבחרת ישראל? כל קיץ בעצם שהיה, אם זה היה יורובסקט או מוקדמות, או לא משנה מה, אתה היית שם. ואז צריך להמשיך, אחרי שאתה מסיים את היורובסקט, מיד מתחילה העונה. כמה זה קשה ברמה הפיזית, כל הזמן השחיקה הזאת של קיץ אחרי קיץ אחרי קיץ, ובעצם המנוחות המאוד מאוד קצרות האלה, שזה זמן שאפיין אתה צריך להכין את עצמך לעונה הבאה, ופשוט אין לך, כי אתה מחויב לנבחרת ישראל.
אין לי, לצערי, וזה יכול להיות שאיזושהי טעות שעשיתי מהלך הקריירה, בתכנות של הקריירה, לא השארתי לי מקום להשתפר בקיצים, לעבוד על עצמי, לעבוד על הדברים שהיו חסרים לי. זה דברים שלא עשיתי. עשיתי את זה, אולי היה קיץ אחד ש... לא הגעתי לנבחרת, כי התחתנתי באותו קיץ. זה היה הקיץ היחיד שבאמת עבדתי על עצמי. הרגשתי פנטסטי אחרי זה מהלך כל העונה. אז מחשבה לאחור, חבל שלא פיניתי לזה יותר מקום, אבל...
או שהיית צריך להתחתן מוקדם יותר.
הייתי צריך להתחתן הרבה פעמים אולי.
אל תגיד את זה לאשתך, יניב.
אני צוחק, אני צוחק. אני התחתנתי בסדר, אבל זה לא הנושא. מה שכן, עוד פעם, בסופו של דבר היה לי את הנבחרת, שגם על נבחרת, מחשבה לאחור, לא הייתי מוותר, לא על החוויות ולא על הטורנירים והאליפויות שעברנו שם וההישגים שהגענו. והכיף שהיה לי, כן, הייתי אולי צריך, קצת לדרוש קצת יותר מנוחות, ולא להגיע ממש ביום הראשון של הנבחרת ישר לאימונים, אבל בסדר, חוכמה בדיעבד.
אתה מרגיש אבל שעכשיו יש לך תואר, שאתה מסתובב איתו, שזה סיאן ההופעות בנבחרת ישראל בכדורסל. זה משהו ש... שאתה הולך איתו וכאתה אומר, אוקיי, אנשים... זוכרים אותי או מכירים אותי בגלל זה, בגלל נבחרת ישראל, מאיפה בעצם בעיניך אתה הכי מזוהה עם הקהל?
נבחרת ישראל בוודאות, ומכבי תל אביב בסופו של דבר, מכבי תל אביב זה רוב מדינת ישראל, אוהדי מכבי, ושאתה מסתובב בארץ, מן הסתם מי שמזהה אותי ואוהדי מכבי שהם הרוב, והאוהדים של הנבחרת. אז כן, נכון, יש גם את הפועל ירושלים, ויש את הפועל תל אביב, ומבחינת המסה של האנשים, זה מכבי.
בוא נשאר רגע בנבחרת. אין ספק שהקמפיין הכי מוצלח שלך היה אליפות אירופה 2007. היית מלך הריבאונדים של היורובסקט, נתת הופעות מול קרואטיה, מול סרביה. לא נדבר על הסוף, למשחק האחרון אני מעדיף להדחיק אותו, אפילו שלא הייתי שם כמוך. מה אתה זוכר? פורטוגל, אבל לא צריך לדבר על זה. עדיף לא לדבר על זה. כמות הכללות שקיללתי אותך בו, ספציפית לא אותך, את כולם באותו משחק, עדיף לא להזכיר את זה. אבל באמת, הופעה יוצא דופן לגבוה ישראלי בכל קנה מידה. היית אולי אחד, לא אולי, היית אחד משלושת הגבוהים הכי טובים באליפות, באופן מובהק. מה אתה זוכר מהטורניר הזה?
קודם כל תודה על המחמאות. מה אני זוכר? אני זוכר בעיקר שהיינו נבחרת מאוד מאוד מלוכדת, חבר'ה מאוד מאוד טובים, שאהבנו להיות בסביבה של אחד של השני, וראו את זה גם על המגרש, ראו את האהבה הזאת והאחווה הזאת ואת הדחיפה של אחד של השני.
בגלל זה לאורך השנים...
נבחרת ישראל שאנחנו לא, תמיד אנחנו לא נהיה לא הכי גבוהים ולא הכי חזקים ולא הכי מהירים, זה הנשק היחיד בעצם שנשאר לנו, והוא פעל ועזר לנו טוב מאוד בטורניר הזה, והתמזל מזלי גם להיות שותף לזה.
עכשיו, יש לי רגע עוד שאלה בעניין נבחרת מאוד חשובה. הבנתי גם ככל שהשנים התקדמו, אתה הפכת להיות שחקן טאקי מאוד בינוני. שזה משהו שהייתם עושים.
בינוני.
כן.
זה אנשים שהפידו לי בטאקי.
לא יודע, הם ביקשו למסור, המקורות שלי עוד דברים, אבל אני מעדיף לא לחזור עליהם, כי אני לא רוצה לסבך את עצמי. אבל איך אתה מסביר את זה?
מה שקורה, מה שקרה, זה שבסופו של דבר אתה נמצא באיזשהו מלון, באיזה חור, באירופה, לא יודע איך להעביר את הזמן. בסדר, היה לך אימון בוקר, היה לך אימון ערב או מחד בערב, ויש לך עד למחרת להעביר את הזמן, אז מישהו מביא קלפים, ואנחנו לא קלפנים ידועים, אז הביאו טאקי, וזה מה שהיינו עושים. טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר, נסיעה אחרי נסיעה.
אז אתה מכחיש את השמועות שאתה שחקן טאקי בנוני?
אם אמרו לכם להגיד את זה, זה מראה רק על הגדולה שלי.
אתה מבין, זה עידן שלפני הטלפונים, זה, תחשוב היום, לכל אחד יש טלפון, שום בעיה, אתה יכול להעביר את הזמן, בכיף, אבל אז, מה היה? לעשות, להוציא שיחה מחול לישראל, עלתה...
יש איזה סיפור שאתה זוכר מהתקופות האלה? זאת אומרת, לא יודע, בורחים לצביקה מהחדר, לא נדבר, יש את הסיפור המפורסם של אידו קוז'יקרו, רוצה להגיע לאוטובוס, צביקה אומר תיסע, ומומו נשכב על הגדר, אומר לא נוסעים, אורח את הזמן. יש משהו שקשור אליך שאתה זוכר? שאתה כבר יש חוק התיישנות ואתה יכול לחלוק?
משהו שקשור אליי.
אתה לא חייב אליי, כי זה תמיד יותר קשה שמדובר בך. אבל אם יש לך סיפור אחר, אני אשמח לשמוע.
יש סיפור, הזכרת את מומו, ואת האמת היא, גם סיפרתי את זה לפני כמה ימים, היה לו איזה אירוע או קרה. אני לא הייתי דברן גדול בנבחרת, הייתי תמיד מאלה ששותקים, מה שאומרים לעשות עושים. והיה לנו, אני זוכר, היה לנו איזה משחק בארץ, ישר אחרי המשחק לקחנו את הדברים, שתי טיסות, קונקשן, אחרי זה עוד נסיעה באוטובוס כל הלילה, 3-4 שעות נסיעה בשביל להגיע לטוזלה או משהו, איזה חור בסרביה, אם אני לא טועה, או בבוסניה. אני זוכר שהגענו למלון, ווואלה, שכחו להכין לנו, להזמין לנו אוכל. ויצא שמי אחרי המשחק לא אכלנו כלום, חוץ מאיזה סנגוויץ' קטן בדרך. הגענו אחרי איזה 12 שעות, 14 שעות נסיעה וטיסות, ולא היה לנו מה לאכול. ואני זוכר שמומו, מומו לוצקי, המנהל של הנבחרת בזמנו, עבר לידי, ואיכשהו אני כבר מרוב עצבים וייאוש, התחלתי להפיל עליו את כל מה שאני חושב, ומומו זה לא בסדר, וזה ככה, וזה ככה, ולמה זה צריך להיות ככה, וזה רבע שעה אני מדבר. ומומו מקשיב לי, ובסוף שאני מסיים כבר לצעוק עליו ולדבר, אז הוא אומר לי, וואו, יניב, לא ידעתי שאתה יודע לדבר ככה, כל כך יפה, כל כך הרבה זמן, כאילו, בחיים לא שמעתי אותך מדבר. אז הוא התחיל להגיד לי, וואו, אני אקרא לזה, לנאום הזה, אני אקרא נאום הכבשים. ועד היום, ששחקנים שפוגשים אותי ברחוב, אומרים לי, נאום הכבשים, נאום הכבשים, כל פעם שתופסים אותי מדבר קצת יותר מדי.
עם מי אתה בקשר מהתקופה הזאת?
עם כולם, עם כולם. עם כל הישראלים אנחנו חברים טובים.
אתה יודע, חשבתי על זה, חשבתי על דברים בהקשר שלך ועל הפרק, אמרתי, שליאור אליהו ויותם אלפרין פרשו, הם תמיד מותגו כצמד. מהרגע שהם התחילו בנבחרת העתודה אי שם ב-2004, מכבי תל אביב, אחרי זה נפגשו שוב בפול ירושלים, ומשחק הפיק אנד רול שלהם. עכשיו, גם אתה וטל בורשטיין, הקריירות שלכם משיקות בנקודות רבות. מתחילים בבני הרצליה, מגיעים בשלב כזה או אחר למכבי תל אביב, מובילים את נבחרת ישראל במשך הרבה זמן, ועדיין אני חושב, יותר בהקשר אולי בעצם של טל ופחות שלך, אתם לא זכורים כאיזשהו צמד. זה מפתיע אותך שאני אומר את זה? או שהמצאתי את זה לחלוטין?
כי טל לא היה מוסר כדורים, אז זה יכול להיות צמד שלו. לא, סתם. את האמת היא שהזכרת, אנחנו, אני לא יודע אם הרבה יודעים, אנחנו מספסל הלימודים, כאילו באותה כיתה היינו אני וטל. והיינו בנבחרת של התיכון ביחד, ועוד בנוער של בני הרצליה היינו ביחד. אז באמת שכל הקריירה שלי העברתי עם טל, ושחק איתו נגדו.
ועדיין שניכם גדולים בפני, כל שחקן בפני עצמו, אבל אתם לא זוכרים כאיזשהו צמד, אף על פי שאתם כאלה.
לא יודע מה לענות לך על זה, אבל היה לי כיף לגדול ביחד עם טל לאורך הקריירה, ולראות גם אותו מתפתח, ולראות לאיזה שחקן הוא נהיה בסופו של דבר. היה לי כיף להיות חלק מזה.
למעשה הם התחילו כשלישייה, כמובן.
אורי יצחקי,
בורשטיין גרין ויצחקי.
יש כאלה יגידו רביעייה עם עומרי קארו, אף על פי שהוא יותר גדול.
אני חושב שסיפרתי פה את הסיפור על המשחק הזה של בני הרצליה, אני סיפר אותו שוב, אבל כי אני מקשיב, כשאתם באתם לשחק אצלנו ברעננה, באולם השרון, ואני הייתי, אני בן 38, הייתי 3 שנים מתחתיכם, ובאתי לראות, משחק נוער על, אתם נגדנו, הייתם קבוצה מאוד קצרה, אני חושב שהייתם בין 5 ל-6, אולי 7 שחקנים, 3 יצאו ב-5 עבירות, נשארתם 4, 3 ועומרי קארו, וניצחתם. וניצחתם את 5 שחקנים שלנו, כי באמת הייתם כל כך דומיננטיים בגילי הנוער, ואתה יודע, אתה מדבר פה על, אני לא חושב שמחלקה אחת הוציאה 3 שחקנים בסדר גודל הזה, הכי קרוב זה, כאילו, זה
מכבי זה קורה תמיד.
לא, אני אומר, נגיד רעננה הוציאה את בני בריסקר וקררה, אבל זה לא בסדר גודל של לא. מה שנהפך מבורשטיין וגרין. אבל זה באמת מה ש, אני באמת לא שוכח את המשחק הזה, כי כצופה אמרתי, וואו, הם 4 שחקנים ומנצחים, בלי בעיה בכלל.
את האמת היא שאני לא זוכר. את המשחק.
בסדר, עברת עוד כמה דברים מאז, כל אחד והזיכרונות שלו.
אבל דרך אגב, אם מדברים על הכמות שחקנים בכלל שיצא מהדור מהשנתון שלי, זה כמות שחקנים מטורפת, זה כל נבחרת העתודה, בלי יוצא מן הכלל, נהיו שחקני ליגת על, שזה לא קורה.
כולל השניים שנופו ולא נסו.
כן, כולם נהיו שחקני ליגת על, יש כאלה שאתה יודע, החזיקו כל אותה, יש כאלה שבאיזשהו שלב ירדו אולי לליגה שנייה, אבל פשוט כל הדור היה רמה מאוד מאוד גבוהה, ואני חושב שזה גם, הדור שלנו הקפיץ איכשהו את הכדורסל הישראלי לרמות אחרות, וגם ראינו את זה גם בנבחרת, שהנבחרת מאוד התחזקה.
דור הזהב.
מילה אחת לפני שאנחנו מסיימים על, דיברת, אתה היית מאמן גבוהים לתקופה, אבל אתה כבר לא עושה את זה, אבל אנחנו ככה רואים כל מיני גבוהים בכדורסל הישראלי שגדלים עכשיו, אם זה גבי צ'אטשווילי שהיה עכשיו בלאס וגאס, ואם זה פתאום גלעד לוי, שאנחנו רואים אותו בנבחרת העתודה, שהוא סנטר אחר. איך בעצם אתה מכוון כל סנטר לפי, נקרא לזה, היכולות המיוחדות שלו, או שיש קו אחד אחיד שאתה חושב שצריך ללמד שחקנים שמשחקים בעצם בעמדה 5 או מתחת לסל?
וואו, איזה שאלה.
שאלה לסיום, ככה הוא משחרר אותך בעיקר.
שאלה שקשה לענות עליה, אבל בעיקרון, אתה יודע, כל סנטר יש לו את היכולות שלו, את היכולות שהוא נולד איתם. אי אפשר לכוון את כולם לאותו הדבר, כי יש אחד שהוא יותר טכני עם הכדור, יש אחד שהוא פחות טכני עם הכדור, יש אחד שמסיים יותר טוב, יש אחד שמסיים פחות טוב. בעיקרון, לא רק סנטר, כן? כל שחקן צריך לדעת במה הוא טוב, מה הוא פחות טוב, ולפי זה לנתף את הקריירה שלו ואת המהלכים שלו במשחק. אבל השמות שהזכרת, ויש עוד שמות בדרך, שחקנים מאוד מאוד טובים, ועם סייז גם שנבחרת ישראל לא הכירה אף פעם, ואני מצפה ומקווה שהם יקרו את הנבחרת שוב למקומות מאוד מאוד יפים.
רגע, אני רוצה להקשות עליך. נניח אני מביא אותך לדבר עם כל הסנטרים המובילים בכל גיל בואך הנבחרת הבוגרת. איזה עצה אחת, עזוב שכל שחקן הוא שונה ויעשה דברים, וברמת כדורסל ברור שכל אחד מתפתח בצורה אחרת וצריך את הטיפול שמגיע לו. אבל אתה, מהניסיון שלך, כמי שבסופו של דבר, שני עשורים היה סנטר הבולט הכי טוב, עזוב בולט, בכדורסל הישראלי, ואפשר גם להתווכח ונהל דיון היסטורי שלם רחב עירייה, וסליחה שאני אומר את זה בפניך, האם אתה הסנטר הישראלי הגדול בכל הזמנים? אבל נשים את זה בצד. אם אני אומר לך, יניב, תן עצה אחת, כדי שגבוה ישראלי יוכל להצליח יותר. איזה עצה אתה נותן? סיבכתי אותך מאוד.
קודם כל, שוב תודה על המחמאות. הייתי נותן, בסופו של דבר הכדור נמצא אצל הרכזים, אצל הגרדים יותר. אנחנו עושים את העבודה השחורה, מחכים מדי פעם שהכדור יגיע אלינו בלובוס, לוקחים ריבאונד, חוסמים. הייתי מציע להם תמיד לנסות ליצור, תמיד לנסות כן לקבל את הכדור, לא ללכת למקום הזה של לעשות רק את העבודה השחורה, ומשם לקלוע או לעשות הסטטיסטיקה, אלא כן כל הזמן ליזום וליצור ולבקש את הכדור, כי רק ככה משתפרים ונהיים יותר טובים.
מעולה, אז גבי, גלעד, אני יודע שאתם מאזינים קבועים, איתי סגב, עידן זלמנסון, ג'יי כהן, חסר לי עוד מישהו? לא בטוח. אז אני מקווה שרשמתם. עצה מצוינת, אתה רואה, יצא לך טוב בסוף.
מקווה שזה עצה נכונה.
אני מאמין שכן. אני סומך עליך. יניב גרין, תודה רבה.
תודה רבה, יניב.
היה ממש כיף, שמח שפינית לנו זמן, אני יודע שאתה מאוד עסוק, למדתי את זה ב3-4 ימים האחרונים. אני מניח שנעשה זאת שוב. אני אזמין אותך שוב, הפעם תוכל לבוא לפה ונמשיך להפליג בסיפורים.
אני אשמח אני אשמח, חבר'ה, תודה לכם.
תודה רבה. אז עד כאן ספיק אנד רול להפעם, תודה רבה שזנתם לנו, אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים ואפליקציות 5 רדיו. תיזהרו מהחום, ושאתם בבית, במסגן, אתם יכולים להקשיב לפודקאסט NBA מדוגור, לנוסע המתמיד עם נדב יעקובי, לרדיו אזור עם אקרמן ודניאל מקדאוול, לעולים לרגל עם יונתן כהן
ואסף
אבולאפיה, יש להם עוד שלישי, אין להם, לא יודע, והשחקן השישי עם סער, נכון? או שהמצאתי.
יש כן, פודקאסט סער, חדש לא... של...
זה פודקאסט חדש של ליגת החלומות עם... רגע, אל תגיד לי, שיר יונגר, ישי, הגדול שהוא נמצא פה בצד השני של הספרית.
ואורחים, אני חושב.
ואורחים, נכון?
הפרק הראשון היה המנצח של השנה שעברה.
אופה.
ואז ליגת החלומות.
וסגרו לנו את המוזיקה, זהו. זה הקיו.
כי ישי רצה שנשמע טוב. נשמע טוב בדיוק את הקידום, הנה הוא החזיר.
הוא החזיר את זה. אלפרין, היה כיף.
תודה, ג'ובה.
ביי, להתראות.